100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית נעסוק באתגר החזרת המוחות הישראלים הביתה, נדבר גם על תופעת סחר באיברים. האם יש פרוטקציה באיברים? הכל דרך סדרת טלוויזיה חדשה בנושא. מבט מרתק על מה שקרה גם במחלקת שבויים ונדרים בצהל בשבועות הראשונים של המלחמה. נעסוק גם בחופש העיתונות, עד כמה יש חיזוק לעיתונות ולחופש העיתונות בפסיקה האחרונה בעניין חומרי הגלם של הרעיון עם פלדשטיין. איך מחזקים את הטכנולוגיה וההייטק בנגב המערבי? נדבר על מכינות קדם צבאיות, עד כמה הם רלוונטיים בימים אלה. דפנה דקל תהיה פה. הכל עטוף במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', הביא לשידור בצד הטכני קובי גרבסקי, על הפקה אור פרץ ועידן ריבר. ואיננו דרומה לנגב המערבי. בוקר טוב לפרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר.
בוקר טוב.
אז תשומת הלב לא עליכם כרגע מבחינה ביטחונית, למרות שבטח לא שקט שם, אבל שנה אקדמית כבר בעיצומה. איך אפשר לדרג את השנה הזאת? היא עוברת בשקט?
תשמע, כולנו הפסקנו את הלימודים כמו כולם בגלל המלחמה עם איראן.
כן.
האזור עדיין יש בו פעילות בעזה ושומעים אותה וכולי. אבל סך הכל השנה אפשר לדרג אותה כשנה שעוברת יחסית בשקט, ותמיד אומר לסטודנטים, השאלה זה לא אם הכוס חצי ריקה או חצי מלאה, אלא אם מתמלאת או מתרוקנת, ואצלנו היא בהחלט מתמלאת.
זה ניתוח נכון.
רואים את החזרה לשגרה, גם
בעולם.
אצלנו וגם באזור.
כן, זה עצה טובה. זה גם בעולם העסקים, כן. להסתכל על המגמה, לא על המצב
בגמרי,
הנתון.
בדיוק. המגמה היא בהחלט מגמה למעלה, לצמיחה וכו'.
למי שלא מכיר את ספיר, אתה יודע, אנחנו פה פוגשים בעולם המדיה והעיתונות הרבה מאוד בוגרי תקשורת, אבל ספיר זה לא רק
נכון.
תקשורת.
ספיר זה לא רק תקשורת, זה גם הרבה מאוד תקשורת, באמת המחלקה המצוינת שלנו, מגיעים אליה לכל ה... כמו אליכם וכל המדיות. ספיר זאת המכללה הציבורית שהוקמה בגל הראשון, באמצע שנות ה-90, צמחה להיות המכללה הציבורית הכי גדולה בארץ, עברו אצלנו כבר הרבה יותר מ-100,000 בוגרים, מאוד מאוד חזקה באזור, גם עם איכות אקדמית, גם עם אמירה אזורית, תחומים חזקים מאוד, חוץ מתקשורת באמת, בית ספר מעולה לקולנוע, הכי גדול בארץ, בית ספר נהדר למשפטים, כמובן, הפקולטה למקצועות הטיפול, בית הספר לעבודה סוציאלית, שהיא באמת, פתחנו את ההרשמה ב-1 בינואר, סגרנו אותה כבר ב-20 ומשהו, מרוב שיש waiting list היסטרי, ועוד כל תחומי מדעי החברה, ניהול, כלכלה, חשבונאות, גם כן גומרים כל שנה במספר אחד בארץ במבחני המועצה. מכללה מאוד ותיקה עם מוניטין אקדמי מאוד חזק, וגם עם אמירה, בזה אנחנו מאוד גאים, אמירה מאוד מאוד חזקה, אזורית, חברתית, הרבה מאוד פעילות של הסטודנטים. אני חושב שאנחנו המוסד היחיד בארץ שכל סטודנט מחויב בפרויקט אזורי, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל אזורי mm-hmm. פרויקט אקדמי, לא סתם התנדבות או משהו שזה לא סתם, אבל נוסף. זה ספיר, זה ה-DNA של ספיר. מוניטין אקדמי
ומחות
אזורית חזרה.
ממה שהכרתי, לפחות לגבי גורים, הרבה הולכים לגור ביישובי הנגב המערבי, כלומר זה לא איזה מקום שבאים, לומדים וחוזרים הביתה. אני לא יודע מה היקף מכלל הסטודנטים, אבל הרבה בעצם גרים בנגב.
נכון. קודם כל מראש, כ-70% בערך מגיעים מהאזור, מכל רחבי הדרום. Mm-hmm. הפיר נמצאת ליד שדרות בשער okay. הנגב, ואנחנו עומדים להתרחב לשדרות. ו-30% בערך מגיעים מכל הארץ. הרבה מאוד גם נשארים לחיות, קודם כל במהלך הלימודים, בטח לפני המלחמה והקורונה, הייתה ממש צנע, היו לנו כפרי סטודנטים בהרבה מאוד קיבוצים באזור, מעונות בשדרות, כל הסצנה הקולינרית, מי שמכיר בסדרות, שיש היום סיורי מזון וכולי, הרבה מאוד מזה זה בוגרות ובוגרים שלנו. יש שם הסצנה שלמה, וגם הרבה נשארים לגור. אחרי צוק איתן ב-2014, כשבנחל עוז לצערנו נהרג ילד והקהילה נפגעה, אז הם פנו לספיר ועשים שם אין שכונת סטודנטים או כפר סטודנטים, 80% מהם נשארו שם. התחתנו, יצרו, יש לנו אפילו זוגות שהתגרשו כבר. אבל באמת, אנחנו חלק עמוק מהקהילה, ונפגע במלחמה, ואנחנו מקווים שזה יחזור וישתקם, ונמשיך להיות כוח, אתה יודע, של צמיחה באזור. זה מה שאנחנו רואים את עצמנו.
יש היום חוסר ודאות, הולכת וגדלה וגוברת בקרב מי שהולך ללמוד, כי בתקופתי, אם הלכת ללמוד משפטים, ידעת שתהיה עורך דין, ויש לך מקצוע, נכון. עורך חשבון, מהנדס ומהנדס, ומתכנת ומתכנת, והיום בעידן הבינה המלאכותית, יש אי ודאות, אנשים מרגישים שמקצועות או ייעלמו או ישתנו.
נכון מאוד. יש אי ודאות מטורפת בכל המקצועות, זה רק במקצועות הטכנולוגיים. מדעי המחשב היה עד לפני שנתיים גביע זהב, אני יודע אם אפשר לקרוא לו ככה, הגביע הקדוש של הלימודים, עם מאות סטודנטים בכל המוסדות, גם אצלנו בכל שנה, וזה השתנה מאוד. ואתה צודק, יש לנו בית ספר מעולה למשפטים, הבוגרים שלו זכו בכמה פעמים מקום ראשון למבחני הלשכה גם וכולי, ואני תמיד אומר לחבר'ה, אני גם עמדתי בראשו מזמן, ואני תמיד אומר לחבר'ה שלנו במשפטים, למה אנחנו, לאיזה מציאות אנחנו מחנכים את הסטודנטים, כבר היום ה-AI לוקח יותר ויותר דברים בעבודה שלהם, זה נכון לכל המקצועות כמו שאמרת, תוסיף לזה גם את העובדה שבכל העולם בעשורים האחרונים כבר, לא תמיד כמו שאתה אומר, השכלה אקדמית בהכרח מספיקה, מוביליות חברתית וכולי, ואז השאלה לאן אנחנו הולכים. ואני חושב שקודם כל אף אחד לא יודע, לא יודעים לא בהרווארד ולא בסטנפורד ולא באוקספורד ולא במכון ויצמן ולא בישראל בשום מקום. ואני חושב שאחד הדברים שחייבים לעשות באקדמיה, ואנחנו עושים את זה בספיר כבר כמה שנים, זה קודם כל לחנך את הסטודנטים לפתיחות, ליצירתיות, ליכולת להשתנות, אג'יליות קוראים לזה הרבה מאוד פעמים. אני חושב שדווקא לחיות 20 ומשהו שנה תחת טילים, במציאות שכל שנה המכללה נסגרת לפעמיים הייתה לפני המלחמה, עכשיו הכל השתנה לחלוטין. ומה שעברנו במלחמה ובקורונה, זה הנושא. באמת ההכנה הזאת לשנות מהר את תוכניות הלימודים, להתאים אותן למציאות שמשתנה, וגם שהסטודנטים ידעו כל הזמן, וזה מאוד מאוד בו, אנחנו אמרנו חלק גדול מתוכניות הלימודים באמת למיומנויות כאלה, אפילו מיומנויות רכות, לאו דווקא טכנולוגיות של יכולת עבודה בצוות, יכולת להשתנות, להסתגל למציאות אחרת, קורסים שנראים אחרת. זו כרגע התשובה, ובאמת תקופה מרתקת, מהפכנית לגמרי.
כן, אתה יודע, דווקא בתקופה של אי-ודאות, ללמוד משהו רחב, אפילו תואר במשפטים, תואר במשפטים הוא תואר נהדר ללא משנה מה אדם עוסק לדעתי, אבל
מסכים איתך, תואר מי שלימד, למד, לימד ועמד בראש בית ספר למשפטים.
כי בסדר, אז יכול להיות שלנסח חוזה מכונה תוכל לעשות, אבל את הניצוץ ואת היכולת לטפל מול לקוח ואת היכולת להבין מצב ולנתח מצבים, זה עד להודעה חדשה זה יהיה משהו אחר לגמרי.
אני מסכים לגמרי, אנחנו נמשיך להיות ללוות לקוחות במשפטים וגם במקצועות אחרים. מעט אפילו כמו מטפלים או מנטורים או מלווים שמלווים את הלקוח, ולכן גם מה שקרה, אנחנו קוראים זה ערכים, קוראים זה ערכים ומיומנויות, אבל והיכולת האמפתית הזאת להיות עם הבן אדם זה דבר גדול, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
זה אפילו הכלים שבן אדם מביא איתו מהצבא, ככל שהוא הביא, כל הדברים אנחנו לוקחים איתנו, ולכן אני מרגיש שהיום יש צורך לפעמים לשכנע אנשים ללמוד, אבל אם אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות, אז לך ללמוד. מי שיודע, אני מקנה בו, אתה יודע, אדם קם, אומר, אני מקים חברה, מקים עסק, כל הכבוד, אבל רובנו לא יודעים, אין לנו מושג.
אני לא ידעתי גם, אני נרשמתי ללימודי תיאטרון ומשפטים.
יש קשר בין השניים, כמו שאתה יודע.
יש קשר הדוק, כן. קבעתי לשניהם, אגב, אמרתי, יאללה, משמח את אמא ואבא, הלכתי עם עוד משפטים.
טוב, אתה
אבל זה, ואני מסכים איתך לחלוטין, זה גם עצם המסגרת הזאת, שתיים עוד צד אחד עם הרבה אנשים ונשים צעירות בגיל שלך, ומצד שני גם יש לך איזה מסגרת שכן עוזרת לך להתלבט, לבחור, לנסות, להתנסות, זה משהו מאוד חזק. ואנחנו רואים גם קצת עלייה במספר הנרשמים, לעומת מגמה של ירידה במערכת ההשכלה הגבוהה, אולי באמת מתוך הסיבה הזאת של ניסוי ותהייה.
כן. תשמע, תוחלת החיים מגדלה, שנהיה בריאים. יש זמן ללמוד, גם הפער הזה שאנחנו לא רצים לקולג' בגיל 18, יש לנו את הזמן שנהיה בריאים, בטח הדור הבא. ושאלה לסיום, היום בעצם הרצאות הפרונטליות כמו שהיו פעם, נורא קל לקחת את המרצה הכי טוב, ומה שנקרא לשכפל אותו, כלומר אתה פותח שלוחה בשדרות, אז תודה שיקבלו את המרצה הזה בווידאו, אונליין, ואת המרצה הכי טוב בכל הארץ אפשר להביא, וכמו שאתה יודע, לפעמים אנשים משלימים חומר ממרצים מסוימים שנמצאים במעמקי היוטיוב. האם הטכנולוגיה גם הולכת לשם שבסוף, אתה יודע, רוב המאמצים יהיו בתרגול ולא בהרצאה הפרונטלית הרגילה?
כן ולא. קודם כל, יש הרבה מאוד שוני לכיוון הזה של לכיוון של תרגול ותרגול AI שמותאם לכל סטודנט, המאמן את האג'נט שיהיה מותאם לענות לסטודנט, הוא עוזר לסטודנט או לסטודנטית 24/7 וכולי, כיתה הפוכה, הרבה מאוד טכנולוגיות, וקיבל גם תנופה בקורונה. מצד שני, בדיוק כמו שאמרנו קודם על עורכי דין או על מקצועות אחרים, אין תחליף למגע האנושי, אין תחליף לקשר בין מרצה וסטודנט, ואני רואה את זה אצלנו, זה עוד סיבה שאנחנו, שמגיעים אלינו. אני אגיד עוד משהו במתקינה מערכתית, מעבר לזה שאין תחליף למרצה או למרצה הטובים ולקשר עם מחנך או מחנכת, אין תחליף לאווירה מחוץ לכיתת לשבת בבית ולראות סרטון ביוטיוב או קורס מרוכז במהירות של 1.5 או 2 שכל הסטודנטים בעולם עושים את זה וזה סבבה. זה לא מספיק לאווירה של מה שאתה או את מקבלים בתואר מעבר. אני לא מדבר רק על האווירה החברתית וכולי, מה שאמרנו קודם שספיר תמיד היה אווירה סטודנטיאלית נהדר, איזה כפרי סטודנטים ולבוא לאזור. אני מדבר על משהו מעבר, אני מדבר על איזשהו משהו שאתה מרגיש שאתה מקבל או את מקבלת עם התואר. אנחנו קוראים לזה רוח ספיר, אתה יכול לקרוא לזה ציונות. למשל אצלנו זה לבוא לאזור, לעזור ב... אני כבר לא קורא לזה שיקום, כי זה הרבה מעבר לשיקום. לצמיחה של האזור, שהאזור כולו, אתה מרגיש שאתה עושה עוד משהו, אתה משפיע מעבר ללימודים עצמם, מעבר לשבת בבית. אתה מרגיש שאתה חלק ממוסד שהוא מנוע צמיחה מרכזי, ואני אגיד רק עוד משפט אחד.
כן.
לא רק אנחנו מבינים את זה, אלא גם הממשלה המדינה שעכשיו שספיר היא מנוע צמיחה המרכזי של האזור, גם עיריית שדרות, ראש עיר דודי ושער הנגב, ראש המועצה אורי אפשטיין, שניהם חברים טובים ושותפים, וגם תקומה, מבינים את זה, וגם הממשלה, ביום שני למשל אנחנו עושים כנס גדול מאוד מחזית לצמיחה, ביחד עם קבוצת ידיעות, ש... יגיעו אלינו שרי ממשלה ויגיעו המובילים במשק בכל התחומים, בדיוק לדון על השאלות האלה, okay. של איך עוברים מחזית לצמיחה, של מה התפקיד של אקדמיה במקומות האלה, בכל החזיתות, של ה-AI, של הביטחון, של הטכנולוגיה, של עוד דברים. אז אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא שאין תחליף לתפקיד של מרצה, ושאין תחליף לאווירה ולמשמעות שיש לך בחיים הנוספת. ללימודים, באמת תואר עם משמעות, תואר עם השפעה, וככה אתה זוכר אני חושב את התקופה הסטודנטיאלית שלך.
תשמע, אני גם, אני מתכנן לחזור לזה בפנסיה, אני מקווה שאתם מקבלים גם פנסיונרים.
מקבלים לגמרי.
כי פנסיונר שעובר עובר לגור במה שנקרא עוטף או בהגה הנכונה בנגב המערבי, מקבל פה איזה פוטנציאל נהדר, ואתה יודע, כמעבר לרעיון הבא שלנו בנושא חופש העיתונות, אני מאחל שכל העיתונאים יעשו קורס בתקשורת. פרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר, תודה רבה רבה.
תודה רבה לך, כל טוב.
כן, בתוכניית עיתון טיפקס, ועיתונות זה הדבר האחרון שרוצים שרק יגלגלו דברים בנייר עיתון. לחשיבות העיתונות לא צריך להכביר מילים, לא רק חופש העיתונות, אלא גם שיהיו עיתונאים ראויים, ולפעמים צריך לשמור על העיתונאים והמקורות שלו, ובית המשפט העליון באמת הרחיב את החופש העיתונאי בפסק דין שקבע בתמצית שהחיסיון העיתונאי יורחב גם על חומרי גלם שנמסרו לו לציטוט. על כך אנחנו מדברים עם דוקטור רועי פלד, מומחה לחופש מידע, חופש העיתונות וחופש הביטוי, מהפקולטה למשפטים במכללה למינהל, מי שהיה לשעבר גם מנהל התנועה לחופש המידע. בוקר טוב, דוקטור פלד.
בוקר טוב.
אולי בתמצית נסביר מהו חופש העיתונות ומדוע הוא כל כך חשוב?
וואו, בתמצית?
כן.
שעתיים שלוש.
אתה יודע מה? חופש העיתונות, אני עיתונאי, אני קם בבוקר. למה צריך להגן עליי בכלל?
צריך להגן עליך. צריך להגן עלינו, צריך להבטיח שאתה תוכל למלא את התפקיד שהציבור מצפה שתמלא. לך כעיתונאי לא מגיע שום דבר שלא מגיע לאף אחד אחר מבחינת מה הוא יכול להגיד ומה הוא יכול לעשות, חוץ מזה שאתה כעיתונאי ממלא פונקציה קריטית עבור הציבור. הפונקציה הזאת היא להבטיח שלא יהיה גורם אחד השלטון שישלוט בכל מה שאנחנו יודעים וכל מה שאנחנו חושבים, אלא שיהיה מישהו שיכול בלי פחד, ללא מורה וללא מסופנים, ללכת ולחטט במסדרונות ובמגירות ובתיקיות בשלטון כדי לחשוף עבורנו מידע. זה
תמצאת את זה מעולה, ואותו דבר שמה שנקרא חיסיון מקורות, זה גם ברור מאוד, אם אתה מדליף לי עכשיו מידע, אם יוכלו להגיע אליך, אתה תפחד מלהדליף, ולכן יש הגנה של, של פסיקת בתי משפט לאורך השנים על מקורות מידע של עיתונאים, ועכשיו בפסק הדין מעניין פלדשטיין יש איזושהי הרחבה, מה היא?
יש שתי הרחבות, אני חושב. אחת היא באמת שאם בעבר, אתה יודע, שראינו סרטים על ווטרגייט, והיה כל מיני מקורות אנונימיים, אמרנו, כמו שתיארת, ברור שאסור להכריח עיתונאי לחשוף מי דיבר איתו. עכשיו אומר בית המשפט, זה לא נגמר שם, זה לא מספיק שלא נדע מי דיבר איתו, אלא צריכה להיות גם הגנה על מידע שעיתונאי אסף, מידע שעיתונאי קיבל, גם אנחנו יודעים מי דיבר איתו, במקרה של פלדשטיין למשל, כן, אנחנו יודעים שפלדשטיין התראיין לאסנהיים, אבל אנחנו, בית המשפט אומר, צריך להיות להם גם חופש לדבר ביניהם בחופשיות, מבלי שיהיה חשש שהמשטרה תתפרץ לחדר מטאפורית, כן, בדיעבד, ותברר מה הם אמרו אחד לשני.
כלומר, למשל, לצורך הדוגמה, אם אני מראיין אותך לכתבה מצולמת, ויש דברים שאתה פתאום אומר לי, זה אני לא מוכן שיכנס לכתבה, זה נשאר כחומר גלם.
הוא אומר יותר מזה בית המשפט, אפילו אם לא סגרנו מפורשות שזה לא לציטוט, אלא סתם דיברנו ליד המכונת קפה בהפסקה, גם זה לא. יש עוד נקודה שאני, בעיניי אפילו יותר חשובה, למרות שפחות דיברו אליה, בית המשפט מבהיר מה שלא נעשה בעבר, שקצת בדומה למה שאמרתי קודם, יש שלושה גורמים שהחיסיון מגן עליהם, זה העיתונאי, זה המקור, אבל זה גם הציבור, והדבר הזה, יש לו משמעות פרקטית. אתה אמרת מקודם שצריך לוודא שיש גם עיתונות ראויה, נכון?
כמובן.
כשבית המשפט אומר, החיסיון של הציבור הוא לטובת הציבור, הוא בעצם אומר לעיתונאים, שימו לב, החיסיון הוא קיים כל עוד שאתם פועלים במסגרת השליחות הציבורית שלכם.
מה זה אומר?
יכולים... בוא נדמיין מצב שהעיתונאי דיבר עם המקור שלו, והמקור שלו מסר לו דברים איומים ונוראים על בעל העיתון, על המוציא לאור. והעיתונאי אומר, אוי, את זה אני לא רוצה לחשוף, כי זה יסבך אותי עם המוציא לאור. ברגע זה העיתונאי פועל נגד השליחות העיתונאית שלו, ולפי התפיסה שבית המשפט אומר, החיסיון הוא למען הציבור, במצב כזה אני לא חושב שיחול חיסיון, כי אז העיתונאי לא פועל בשליחות הציבורית שלו, הוא לא פועל בשליחות המול שלו.
כן.
וזאת נקודה חשובה שבית המשפט מבהיר פה, ולכן הוא אומר, זה בעצם לא עניין של פלדשטיין במקרה הזה, אלא זה עניין של השליחות הציבורית של אסנהיים.
אם מקור מוכן להסיר את ההגנה, מה קורה? המקור אומר, לא אכפת לי, חומרי הגלם, משטרה, תשתמשו בכיף. העיתונאי עדיין יכול לטעון שזה חומר חסוי?
אני בהחלט חושב שלפי פסק הדין הזה, התשובה היא כן, מקור יכול גם לרצות להשתמש בעיתונאי, מקור יכול גם... אולי להעביר מסרים למישהו אחר שמעורב בפרשה דרך העיתונאי. העיתונאי יכול להגיד, עם כל הכבוד, אני חושב שמקור מעטל בי, אני חושב שהדבר הזה הוא שקרי. אני לא רוצה לשמש כלי שרת בידיו. וזה, לפי התפיסה הציבורית, שאומרת, החיסיון למען הציבור, זאת תהיה אמירה לגיטימית לגמרי מצד העיתונאי.
אבל יש פה אינטרס אחר כמובן, והוא אינטרס של המשטרה לחקור ולהגיע לפשעים. ו... אל מול זה תמיד עומד החופש העיתונאי בסוף של דבר. אנחנו רוצים גם שתהיה פה משטרה והיא תוכל לחקור, ואנחנו רוצים עיתונות חזקה, ויש פה את האיזון הזה שכרגע נקבע בפסיקה. אבל אם המקור אומר, לי לא אכפת, תשתמשו בזה, אז על מי אני מגן?
יכול להיות שהוא אומר לי לא אכפת, תשתמשו בזה, כי הוא דווקא רוצה ללכלך על מישהו אחר
באופן
שהוא שקרי. העיתונאי לא מחויב לשרת את המקור.
נכון.
אם המקור משקר, אם המקור מוליך שולל, העיתונאי מחויב לחשוף מידע אמת בפני הציבור.
נכון.
אנחנו חייבים, וחוזר למשהו שאמרת קודם על עיתונות ראויה, כן? אפשר להגיד על זה תוספות משהו, אנחנו חייבים לתת מידע של אמון בשיקול המערכתי והשיקול המקצועי של עיתונאים, וזה הרעיון של החופש העיתונאי. יש פסיקה מפורסמת של בית המשפט העליון בארצות הברית שאומר, עריכה זה מה שעורכים עושים.
כן.
בית המשפט לא מתערב בשיקולי עריכה. כמובן, כל זה מעורר בעיות רציניות, כי לא כל העיתונות היא תמיד בערך, לא כל מי שקורא לעצמו עיתונאי, כן, הוא ראוי שניתן לו את חופש הזה. וזה מעורר שורה של שאלות אחרות. אבל בואו נדבר קודם כל על אלה שעושים את עבודתם נאמנה, במקרה הזה הם צריכים לשקול את מה הציבור רוצה ולא מה המקור רוצה.
כן, ותודה, אנחנו רואים לשאלה באמת יודע על חופש העיתונות, ובטח בעידן שבו רשתות... פייק, דיפ פייק, אתה יודע, כתבה או טור דעה שהופך להיות משהו שמתחזה למשהו כבר עיתונאי, כמו שקרה בניו יורק טיימס. ואין ספק נכון, שהאמון של ציבור באיזשהו שלב בעיתונות הולך להיות אחר לגמרי. פעם, אתה יודע, אם זה היה כתוב בעיתון, זה היה 100%.
זה קצת רומנטיזציה, אני חושב. תמיד היו לנו את הבדיחות האלה שהדבר הכי לתת בו אמון בעיתון זה התאריך. זה עוד מאז שאני הייתי ילד. אבל אני מסכים איתך בלי ספק שרמת האמון במידע שאנחנו מקבלים היום היא לא דומה בכלום למה שהייתה פעם. הזכרת את הניו יורק טיימס, שהוא בעיני עיתון רציני, אבל גם זה כאילו אולי סטנדרט הזהב, גם ששם באמת, כמו שאתה אומר, בעיתונים כאלה, כשמשהו נאמר, כולנו האמנו, זה כבר לא המצב, וזה מחייב את העיתונות לחשבון נפש. אני חושב שיש יתרון עצום היום לגופי תקשורת מערכתיים, שיש בהם עורך, שיש בהם אנשי מקצוע שבוחנים אחד את השני, אי אפשר להשוות את זה לאנשים שמעלים מידע בשנייה, בהקשה מקלדת, ואנחנו צריכים לשאול מי מגיע, למי מגיעה החסינות הזאת שדיברנו עליה. מה שאומר בית המשפט העליון בשנים האחרונות, הוא שאנחנו צריכים לבדוק את המוצר, את הפעולה. עיתונות זה לא לכתוב כמה מילים ולהעלות אותם בפייסבוק או באינסטגרם. עיתונות זה סט של פעולות, לוודא, להצליב מקורות, לעשות תחקיר, לקבל תגובות באופן הגון וענייני, לבחון נושא מכל הזוויות שלו. מי שעושה את שלל הפעולות שנדרשות כדי להביא מוצר עיתונאי, לא חושב משהו בראש וכותב אותו, אלא, כמו שאמרתי, מדבר, חוקר, בודק, מצליב, מקבל תגובות וכולי, הוא זה שזכאי להגנות האלה. זה מה שאומר בית המשפט העליון כבר בפסיקות קודמות.
ואתה יודע, אני מהדור הרומנטי שגדל על הסרט כל אנשי הנשיא, ועיתונאי הוא זה שאתה יודע, באמת מביא לפרשות ולהצפת האמת וכל הדברים שמאוד חשובים לו בעיתונות. אני לא יודע אם יש דור שגדל עדיין על אותם ערכים כשהוא הולך להיות עיתונאי. אני לא יודע אם העיתונות מסוגלת לשלם את מה שישים הפעם. שיש מקצוע, אתה יודע, אני עדיין רואה אנשים שהם עיתונאים ותיקים, אני אומר, וואו, אני מקווה שזה יימשך. יש מקצוע כזה, קוראים לו עיתונאי.
יש מקצוע כזה, הוא במצב קשה מאוד לעומת התקופה שאתה מתאר. חלק גדול מזה זה בגלל שהכסף הלך לפלטפורמות ולרשתות החברתיות. יש בעולם, באירופה, בעיקר באירופה, פחות מזה בארצות הברית, מאמצים להחזיר חלק ממקורות ההכנסה לעיתונים, למשל להגיד למקורות כמו גוגל, כמו פייסבוק, עכשיו זה נראה מה יעשו עם כלי בינה מלאכותית, אתם עושים הון כסף על גב העבודה העיתונאית, okay. אתם מלנקיקים למקומות האלה ומקבלים פרסומות, או אתם מודל AI שלוקח את המידע בעיתון ומייצר ממנו תשובות, אתם צריכים להכניס כסף למקומות האלה, וזה קרב שנמשך כבר 10-15 שנים בחקיקה באירופה, איך גורמים, okay. גוגל, ומחר זה יהיה ל-AI ול-ChatGPT ולאנתרופיק, להכניס כסף לעיתונות.
כן, אתה יודע, אני חרד מהיום הזה, גוגל זה עוד משחק ילדים. עיתונאי שעשה, עיתונאי או מישהו שנחזה לעיתונאי שעשה חיפושים בגוגל, הוא לפחות חיפש וראה את חומרי הגלם. היום זה צ'אט, זה אומר שיש לי הרגשה וחשש. אתה יודע, אם מישהו ירצה פעם לסקר את פועלך, את פועלי, ייכנס לצ'אט וזהו, יש לו את התחקיר.
השאלה מאיפה הצ'אט ילמד, אבל
זו הבעיה שלנו.
הצ'אט ילמד ממקורות עיתונאים רציניים, יותר ויותר ילמד מכל מיני קשקשנים שכותבים את דעתם ומעלים אותה, וזה אתגר רגולטורי שכל העולם המערבי עכשיו מתמודד איתו.
כן, היו ניצוצות באוסטרליה, אם אני זוכר, של לחייב את גוגל לשלם עבור, לפצות על זה.
היה, באוסטרליה היה בספרד, אבל כמו שאתה אומר, הבעיה בדברים האלה זה שאנחנו, אתה יודע, היום נאבקים קרב שלפני שנתיים, הוא כבר קרב היסטורי. השאלה הגדולה עכשיו באמת היא מה עושים עם מודלי הבינה המלאכותית, איך גורמים לחברות האלה לשלם, כדי שנמשיך לייצר מידע חדש, ולא רק נמחזר דברים שכבר קיימים.
והחשש של כולנו, וזה קורה כבר עכשיו, זה ש... זה לא למי להאמין, אלא בסוף לא נאמין לשום דבר, בטח בעידן הפייק ואת זה שמידע מגיע מכל מיני מקומות, אפשר פה לייצר היום ידיעות מכלום.
על זה אמרה חנה רנסו לפני 60-70 שנה, שהחלום הרטוב של דיקטטורים זה לא שאנשים יחשבו שמשקרים אליהם, שאנשים לא יאמינו בשום דבר.
אנחנו לא רחוקים מזה כבר. היום, אתה יודע, אנשים מתבצרים בכלי הכי מהימן שהם תופסים, לא משנה אם זה ערוץ טלוויזיה מסוים או עיתון מסוים, אבל גם זה הולך ומתערר. אני פוגש אנשים שאומרים, אני לא מאמין כבר לכלום, שזה קשה לי לשמוע.
יש המון ניסיונות בעולם הטכנולוגי דווקא, לפתח כלים שיעזרו לנו לדעת במה ראוי לתת אמון ובמה לא ראוי לתת אמון. יש כמה סטארט-אפים בתחום הזה גם בישראל וגם בארצות הברית. גם הפלטפורמות בישראל לא כך רואים את זה, אבל כשאתה גולש נגיד בטוויטר ובמקומות אחרים, אז יש כלים כאלה שאומרים לך, קהל תייג את הדבר הזה, כי אמין לא אמין. כולם מנסים לפתח פתרונות לבעיה הזאת. להגיד לך שנתקלתי במשהו מניח את הדעת בינתיים, התשובה היא לא.
אחד האתגרים הכי גדולים של האנושות עכשיו, אנחנו לפני תקופת הבלגן, ואנחנו כבר בבלגן. דוקטור רועי פלד, מומחה לחופש המידע, חופש העיתונות וחופש הביטוי מהפקולטה למשפטים, המכללה למינהל. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה, בוקר טוב.
טוב, כולנו, מרביתנו במדינה, היינו רוצים שמיטב המוחות יהיו פה. אני אומר מרביתנו, כי יש כאלה שלא מאמינים במדע ובחדשנות, אבל רובנו כן. אנחנו רוצים את מיטב הרופאים ומיטב המדענים, וברור לכולנו שבלי מיטב המוחות לא יהיה טילי חץ לעתידים, ולא יהיו פה פיתוחים רפואיים. זו החברה שאנחנו רוצים. מצד שני, יש אתגרים למדינה, ומוחות בורחים. מוחות בורחים כשהם מרגישים איום, זה יכול להיות השינוי המשטרי, זה יכול להיות מלחמה שכבר מתמשכת 2.5 שנים, זה יכול להיות כששומעים את מנהיגי המדינה אומרים שאנחנו תחת איום קיומי, והאתגר להחזיר את המוחות בימים אלה הוא הרבה יותר גדול. בוקר טוב לנדב דואני, מנכ"ל Good Science Abroad.
בוקר טוב, יורם.
תיארתי את האתגר בלשון המעטה, או שזה פחות נורא ממה שאני מתאר?
האתגר הוא קשה מאוד, במיוחד בשנים האחרונות, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיות באיזשהו מקום אופטימיים, בסוף המלחמה הזאת גם תסתיים, תגיע, לא יודע אם להגיד שלווה לארץ, אבל שקט יגיע, המציאות תירגע, ואז אנחנו צריכים לזהות פה את ההזדמנות הגדולה שנקראת בדרכנו, והיא להחזיר את מאות המדענים והרופאים הישראלים שנסעו לחול חזרה הבית על מדינת ישראל, זה שהם עלו את המקומות באקדמיה, בבתי החולים, ויהיה לנו פה עתיד טוב יותר.
כן, שקט מול אויבינו ושקט בתוכנו כמובן גם.
עד משמעית.
דיברנו על Science Abroad, אבל בוא נזכיר למאזינים מהו ארגון Science Abroad.
הארגון שלנו קם לפני 20 שנה, על ידי שני חוקרים ישראלים שהיו בהרווארד וב-MIT, והיה להם חזון איך להביא את כל הישראליות והישראלים שנמצאים שם, בפוסט-דוקטורט, שיחזרו חזרה לתעשייה הישראלית. Fast forward 20 שנה, אנחנו מנהלים היום קהילות בלמעלה מ-40 מדינות ברחבי העולם, 11,000 חברים וחברות, רופאים, מדענים וסטודנטים ישראלים לרפואה, המשימה שלנו היא אחת, היא לא פשוטה, היא מאתגרת, אבל היא נורא ברורה, זה להחזיר אותם חזרה הביתה למדינת ישראל. אנחנו עושים את זה באמצעות חיבור חזרה לארץ, אירועים, למעלה מ-200 אירועים בשנה, לוח משרות, אנחנו מסייעים להם מאוד בהשמה, אנחנו עובדים עם כל האוניברסיטאות בארץ, עם חברות מובילות במשק, עם כל בתי החולים, עובדים עם משרד עלייה והקליטה, שהוא שותף המרכזי שלנו, לאחד מהפרויקטים הגדולים של הארגון, וככה אנחנו עושים את זה, באמת, במיוחד בתקופה הזו שהיא קשה ומאתגרת, המשימה שלנו היא עוד יותר משמעותית, וחשוב לציין שזה הארגון היחיד בעולם שעושה את מה שהוא עושה, אין עוד משהו שעושה את מה שאנחנו.
גם צריך לציין, הרבה מדינות סובלות מבריחת מוחות, אנחנו לא היחידים, וזו תופעה כזאת, ואנשים עוברים לאן שיותר נוח להם, או שמרוויחים יותר כסף, אנחנו לא המדינה היחידה שיש לה את, את הבעיה.
חד משמעית. קודם כל בוא נשים רגע על השולחן. שישראלים נוסעים לחו"ל לעשות fellowship, רופאים, או פוסט-דוקטורט, מדענים, רוב הישראלים, בנתונים שלנו, 70% רוצים לחזור חזרה לארץ בתום התהליך. עכשיו, תיכנס רגע לאותה מעבדה היום בקולומביה יוניברסיטי בניו יורק, ויש שם בחורה ישראלית, בחור הודי ובחורה סינית. ההודים והסינים נוסעים כדי לשפר את איכות החיים שלהם, והם לא מתכוונים לחזור חזרה למדינת האם שלהם. הישראלית שנמצאת שם, או הישראלי, כן רוצים לחזור חזרה הביתה. זה הבדל המשמעותי. עכשיו בוא נשים רגע לשולחן. אנחנו מדינה קטנה, אין לנו משאבי טבע, יש לנו קצת גז בשנים האחרונות, אבל מה שהשגנו פה בעשרות השנים מאז קום המדינה, הוא נובע מדבר אחד, מההון האנושי הנפלא שנמצא פה בארץ, ואנחנו לא יכולים לאבד אותו. ולכן האתגר אצלנו, לעומת מדינות אחרות שסובלות, כמו שאתה אומר, מבריחת מוחות, הוא הרבה יותר משמעותי, ופה אנחנו נכנסים לאירוע, וזו הבעיה שאנחנו צריכים לטפל בה.
כן, והיה לכם כנס לא מזמן בניו יורק, נכון?
כן, היה לנו כנס בשבוע שעבר, שהוא היה הראשון שעשינו, כ-315 איש נרשמו לכנס הזה, והגיעו אליו גם אנשי סגל מהארץ, הציגו המדענים שלנו את המחקרים שלהם על הבמה ובאמצעות פוסטרים, ומתוך ה-315 שנרשמו, 116 ביקשו שנעביר את קורות החיים שלהם לאקדמיה הישראלית. זה מספר פנומנלי, אני לא חושב שאנשים מבינים את המשמעות, מה יקרה עם אותם 116 האלה שמוכנים לחזור לארץ כבר ברמה המקצועית, לא רק ברמה האישית, יחזרו וישתלבו באקדמיה, וישתלבו בתעשייה הישראלית, איך זה ישפיע על הכלכלה הישראלית בצורה בלתי נתפסת. ציינתם לי קודם בהתחלה, תרופות כמו קופקסון, מובילאי, אלה דברים שהומצאו בתוך האקדמיה הישראלית. הם יצאו כאיזה פטנט, כרעיון של מחקר, ומשם זה התקדם הלאה. גם החיסון נגד הקורונה הומצא בסופו של דבר באוניברסיטה בארצות הברית, ולקחו ופיתחו אותו הלאה למשהו שבסוף ריפא את העולם. אז הכנס שלנו הביא את כולם רגע ביחד לאולם אחד פעם ראשונה עם כל האקדמיה הישראלית, ועשינו חיבורים, פשוט עשינו חיבורים, וראינו שם מוסדות אקדמיים שנלחמו כמו אריות ודיברו אחד אחד עם האנשים שם, והציעו להם לבוא לביקור במוסד האקדמי בארץ, הציעו להם לשלוח קורות חיים, ואנחנו מקווים ואנחנו גם מאמינים שבעקבות הכנס הזה אנחנו נראה פתאום עלייה במספר האנשים שאולי תקפקו רגע בחזרה, נראה אותם כן חוזרים חזרה לארץ, וזו התחלה של מסורת מאוד מאוד גדולה ומשמעותית.
נתקלתם בזה שחוקרים בחול אומרים, אנחנו יודעים שעכשיו מדינת ישראל מקבלת פחות ופחות מענקי מחקר, בטח מאירופה, יש חרם גלוי וסמוי, ובעצם אין פה מענקי מחקר, אנחנו נאלצים להישאר בחוץ לארץ?
לא כאמירה, אבל זה תמיד מרחף מעל, שהיום מענקים לא מגיעים כמו שהגיעו בעבר, עדיין יש מענקים מאוד גדולים כמו ERC, שזה אולי המענק המיוקרטים ביותר באיחוד האירופי, אנחנו כן מקבלים אותם. הבעיה היא בעיה אחרת, היא הבעיה שלא מזמינים אותם להציג בכנסים, דוחים את המאמרים שהם כתבו, אם ריוויו למאמר לוקח כמה חודשים, פתאום אחרי שבוע אומרים שזה לא בסדר. אבל ההבדל הוא שאם יש מדען בשם יורם, כהן, אז כנראה זהו אותו כישראלי גם אם הוא יושב עכשיו באוניברסיטה באנגליה. כן. ודוחים אותו בגלל השם שלו, בגלל הזהות המקורית שלו, ולא בגלל איפה שהוא גר היום. אבל כן, יש מדענים שדווקא מהמקום האחר, מהמשאבים שהמשרד האקדמי יודע להציע להם, מהציוד הרפואי, מהציוד מחקר שמקבלים במעבדה, מכמות הסטודנטים, כמות הדוקטורנטים, אומרים, תקשיב, יש לי פה פסיליטי הרבה יותר טוב ממה שאני מקבל בארץ, ולכן אני נשאר. ואני חושב שיש פה פער. אני חושב שהם לא יודעים באמת מה המדינה יכולה להציע. ואם הם יבקשו, יש סיכוי גדול שהמוסד האקדמי ישקיע את הכסף הגדול כדי שהם יהיו פה בארץ.
וציינת את משרד העלייה והקליטה מקרב המשרדים, לפחות ממבט שלי בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, זה משרד שמתפקד לא רע, הוא באמת עוזר, הוא יכול לעזור יותר?
קודם כל, אני באמת שמח שציינת ספציפית המשרד הזה, כי אנחנו עובדים איתם כבר הרבה מאוד שנים, גם השר סופר וגם המנכ״ל, הקודם, יש מנכלית חדשה שאנחנו עתידים להיפגש איתה, באמת גילו פתיחות מאוד מאוד גדולה לסוגיה שלנו, וקשב, מה שבעבר לא היה, וגם סיוע במשאבים. האם אפשר לעשות יותר חד משמעית? אנחנו עובדים היום גם עם רשות החדשנות, אנחנו עובדים גם עם משרד המדע, עתידים לעבוד גם במשרדים נוספים, אני חושב שפה צריך לעשות פעולה ברמה אסטרטגית, זאת אומרת, המדינה צריכה לקבל החלטה, וזה אחד מהדברים שאנחנו מתכוונים לקדם בתקציב 27, תחזיק לנו אצבעות, כן. לסוגיה של אפס מם למדענים ורופאים חוזרים לארץ. ואני אסביר מה ההיגיון. אם היום יש רופאה שנמצאת במאונט סיינאי, בסדר? והיא מטפלת בחולים, והיא גם עושה מחקר אולי, או שהיא נמצאת כחלק מחברה, מדינת ישראל השקיעה בה כל כך הרבה כסף בהכשרה שלה, כשהייתה תלמידה בבית ספר יסודי ועד האוניברסיטה שלה, אבל לא נהנית מהפרי. אפס הכנסות ואפס הנאה ממה שהיא יודעת לייצר. אם היא תחזור לארץ, אני אומר, בוא נפתור אותה מהמס, אבל באותו רגע היא תטפל בחולים, היא תבצע מחקר, היא תישב בחברה, היא תגייס כסף, ההשפעה שלה היא אדירה. אז על מה המדינה מוותרת? על מס שגם ככה היא לא הייתה אמורה לקבל? אחרי שבשנה השנית היא תקבל אותו, והיא תקבל אותו בענק. כן. אז אנחנו לא יודעים לשלם הרבה, אז אני אומר למדינה, אל תתני כסף, אבל אולי אל תקחי. וזה שינוי קונספטואלי שצריך להיות. עכשיו, היו כאלה שאמרו לי, תקשיב, זו אפליה. בוא, רבות, תקשיבו, זה לא אפליה, זה כשפוש גדול. מדינה מנווטת את האסטרטגיה שלה באמצעות תקציב המדינה, או באמצעות המיסים שלה. וזו הדרך להגיד, אנחנו רוצים אתכם בבית. אני מקווה שיהיה קשב לעניין הזה. אני בטוח שיהיה קשב, השאלה אם תהיה פעולה. בממשלה הבאה, וזה game changer.
כן, תושבים לפי אזור גיאוגרפי מקבלים הקלות במס. אנשים מקבלים, חלילה, אם יש להם בעיה רפואית, הם מקבלים הקלה במס. להגיד אפליה, קטגורית, אפשר לתת, תודה, אפשר לתת הקלה במס לכל תחום שרוצים לעודד אותו, זה נעשה כבר בעבר.
בדיוק. זה הטיעון שלא הייתי. אז אני שמח שאתה בעמדה כמו שלי.
כן, בוא נגיד, זה לא הטיעון. יש, תודה, טיעון פסיכולוגי פה שהוא מרחף כל הזמן, זה שיש אנשים שיש להם תחושה שהמשאבים לא הולכים לתחומים היצרניים ביניהם. אתה ואני נסכים שאנחנו רוצים כנראה יותר כסף שילך למחקר מאשר לישיבות, למשל.
אני מסכים שכסף צריך ללכת למחקר. בוא נשים את זה רגע לשולחן, ואני חושב שזה גורם היצרני הכי גדול שיש לנו פה בארץ. לתעשייה צריך לעודד את העובד, צריך לעודד את החברות שלהם יכולות להיות יצרנים יותר, להעסיק יותר עובדים, לפתח יותר, לשלם מיסים. בסוף כולנו נהנה מזה.
כמובן.
עכשיו, אני מסכים איתך שאנשים לא מבינים לפעמים את המשמעות של למה להשקיע עכשיו באיזה אוניברסיטה, לתת כסף לאיזה מחקר מסוים. מה אנחנו נראה מזה? אנחנו לא מבינים שזה תהליכים שלוקחים זמן. אבל בסוף, אם נבחן את החברות ונבחן את האקזיטים, נראה איפה הם התחילו. היום גם בעולם ה-AI, את מי מחפשים? לא מחפשים אותך ואותי, אולי אותך, אני לא יודע, אבל אותי לא מחפשים. מחפשים את המתמטיקאי, את הפיזיקאי, את הקומפיוטר סיינס, וברמות הכי גבוהות. אנשים שביצעו מחקר ברמה הכי גבוהה, אנשים שהם עם PhD או פרופסורים, הם אנשים שיכולים להבין את גודל המשימה ולהתמודד איתה. אז אם אנחנו לא מבינים את זה כמדינה, שאנחנו צריכים להשקיע באנשים האלה ולהביא אותם לכאן לארץ, אנחנו יישאר מאחור. ואז לא יהיה כסף, לשום דבר, גם לא לישיבות, מי שרוצה לישיבות. זה לא עניין, אנחנו, תמיד אומר, אנחנו לא מוף פוליטי, אנחנו ארגון שהוא א-פוליטי, כל אחד יכול להיות חבר אצלנו. אגב, יש לנו גם, יש חוקרים חרדים מעט מאוד מאוד, אבל יש גם רופאים וגם חרדים אצלנו בקהילה, וזה כיף לראות אותם.
וכמובן שיש כבר נתונים, גם של רשות החדשנות, כל דולר שמושקע במחקר פיתוח חוזר עם הרבה מאוד דולרים, הנוסחה ברורה כבר, היא קיימת, הנתונים קיימים, זה החלק הקל, אני חושב. אז בואו, אתה יודע, נברך על פועלכם, בואו נדאג שאנחנו נסיים פה את הבלגן עם אויבינו ועם עצמנו גם כן, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים פה את הטובים אצלנו, תמיד רצינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
תחום השתלות איברים הוא מציל חיים כמובן, ושלא נדע, אבל אם נדע, לפחות יש מי שתורמים בחייהם, במותם, את איבריהם. אסור לתווך בשכר עבור איברים, אסור לקבל תמורה כספית, אסור לסחור באיברים, זה חוק ישראלי שכבר עבר ב-2008. זה לא אומר שאין רשימות המתנה ואין חלילה פרוטקציות, אני לא יודע, אני מאוד מאוד מקווה שלא. אבל הסיפור הזה הוא מה שעומד מאחורי סדרת מתח חדשה שעלתה בהוט לאחרונה, המתמחה. בוקר טוב לגל זייד, מהיוצרים של המתמחה.
בוקר טוב, יורם.
גילוי נאות, אני מכיר אותך מכמה סדרות, כמו מתים לרגע ומלכות וחסמבה.
כן.
אז זה הגילוי נאות שלנו. אתה איש רב פעלים.
תודה, תודה.
גם שחקן, אני חייב לציין גם, כן? מי שכבר... צומת מילר כבר...
צומת מילר, כן.
למשל, כן. אז אתם הולכים עם גל זייד, אתם מזהים אותו ברחוב. זה כיף שמציקים ברחוב? אתה צריך את זה?
תשמע, אני לא הציקו לי, הייתי שחקן הרבה מאוד שנים, ומגיל 20 עד גיל 40, ככה הגדרתי את עצמי כשחקן, כי הייתי בעצם משחק למחייתי, אז ככה הגדרתי את עצמי, אבל בצומת מילר היה, אחר כך עשיתי הרבה דברים גם בטלוויזיה, שהכירו אותי יותר דווקא אחרי שכבר פחות הגדרתי את עצמי כשחקן, אבל צומת מילר היה מאוד כיף, שגם אנשים מכירים, אנשים חביבים אליך, כי אתה מצחיק אותם, אז זה ממש היכרות, אנשים מרגישים אליך קרבה.
ובחזרה למתמחה, שזה בעצם, אתה עומד מאחורי סדרה כיוצר, וזה בעצם אומר לכתוב פה סיפור ודרמה, זה... מהשני פרקים שראיתי, זה יותר מותחן פסיכולוגי או דרמת בית חולים או משהו ביניהם?
זה בעצם דרמת מתח, דרמת מתח רפואית.
כן. כמה שנים, אני יודע את התשובה, אבל כמה שנים אתם עובדים על הסדרה?
אולי 4-5 שנים.
כן. זה נושא שהוא מבוסס על ממש מחקר או על חשש, כי בסופו של דבר השאלה בישראל, אתה יודע, יש רשימות המתנה, ואנחנו לא יודעים אף פעם אם, אתה יודע, לא מקפיצים אנשים בתור, בין אם זה בתשלום ובין אם זה בכסף. אדם ממתין להשתיית כליה, זה מציל חיים כמובן. זו דילמה שאתם עוסקים בה בסדרה.
כן, תראה, אני חושב שזה קודם כל מתחיל מהרעיון המוסרי, משאלות מוסריות הנושא הזה של השתלות מעלה, אבל סחר באיברים בישראל היה גם היה, תופעות מאוד גדולות, היה בבתי משפט, אני לא אכנס לזה, אבל היה גם היה, אז כמובן עשינו תחקיר על כל הדבר, למרות שהסדרה היא מומצאת לחלוטין, okay. אבל היא מבוססת כמובן על הרבה דברים שקרו גם במציאות.
כן. אז אני אציין שבעצם יחד איתך ליד שום ורוני דור יצאו, והסדרה בעצם עלתה בהוט כסדרה בת 7 פרקים.
כן.
עד כמה קשה לצלם בימים אלה דרמה?
זה היה תקופת המלחמה, בשיא המלחמה.
איזה מהן?
איזה מהן, בדיוק. את מלחמה אחת ארוכה שאני כבר לא זוכר, אבל זה היה תוך כדי הציק, תוך כדי עזה. זה היה לגמרי, זה צילמנו בהפסקות, בהפוגות, לא היה ברור מה שכם יכולים להגיע, לצאת. אז זה באמת מטורף. בכלל, כמו שאתה יודע, לעשות סדרות בישראל, זה דבר מסובך. גם בגלל התקציבים שמצטמקים, גם בגלל, ובעיקר בגלל, כמובן, השביעי באוקטובר השפיע על כל התעשייה, גם מבחינת השקעות ומבחינת כל דבר, זה מסובך.
זו תעשייה שיצאה מהקורונה, שגם אז היה אתגר, ויש לנו פה איזה רצף. אגב, איפה צולם בית החולים הזה, הלוקיישן הזה, כזה נראה בית חולים?
בית חולים זה באיכלוב.
התקדמת, פעם קודמת זה היה בוולפסון, אני חושב. אתם מצליחים לקבל ממש גישה למשהו שנראה כמו מחלקה?
הם היו נהדרים, איכלוב, הם עזרו לנו, עזרו לנו ברפואית, בייעוץ רפואי, עזרו לנו בחדרי ניתוח. אני הרי כל הסדרה כתובה עם ליווי רפואי של פרופסור איילת גרובר, וזה היה ממש מאוד משמעותי.
אני, כשאני רואה סדרה כזאת, אני אומר, הנה, יש חירוגית, גיבורה גדולה, המובילה, שאני מקווה שזה גם עושה חשק לאנשים, אתה יודע, להיכנס לתחום הזה, אנחנו צריכים אותם שם, את הטובים ביותר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מאוד מקווה שזה... ואני חושב אפילו מתים לרגע, אנשים אמרו לי, תשמע, הלכתי להיות רופא בעקבות מתים לרגע, אז אני מקווה שפה זה כזה, כן, יש לנו גיבורה רופאה, כן, זה חלק מהעניין פה.
גיבורה רופאה, וזה, תודה, בלי מאמץ, ברור שיש גיבורה והיא רופאה, שזה החלק המאוד מאוד יפה והחינני בדבר הזה.
וכירורגית, שזה תחום שנכתב גם, כן.
זה ליגת העל של של המנתחים, ובטח בתחום הזה השתלות זה תחום מטורף לגמרי, מבחינת הידע ודברים שיוצאים גם מהארץ.
זה מורכב מאוד, כן. ככל שאתה מבין כמה השתלה זה דבר מורכב של איברים, זה מדהים. זה מדע בדיוני.
ופוטנציאל בינלאומי, כשכתבתם, אמרתם, יש פה פוטנציאל, זה סיפור ש...
תראה, אני תמיד כותב עם מחשבה, קודם כל לשוק המקומי, וגם כי הכל הנושאים פה, וזה הכל קורה בתקופת פיגועים, ובעולם של שביתות של רופאים, כלומר, כל הסטאפ הוא כזה מאוד ישראלי, אבל כמובן שאני כותב סדרה, אני כותב תמיד בז'אנר, ותמיד בז'אנר יש לזה פוטנציאל בינלאומי, כי זה יכול לעניין כל אחד בעצם, סיפורים כאלה. אז במובן הזה תמיד אני חושב שכשאתה כותב ז'אנרים מסוימים אז יש לזה סיכוי בינלאומי גם.
אז קודם כל, כל הכבוד לאיכילוב שמארחים אתכם, וולפסון שאירחו אותך בסדרה הקודמת. אני שמח שבתי חולים משתפים פעולה, ואני שמח שהתחום הזה מקבל עדיין כתיבה. אתה כותב כבר עוד משהו? יוצר עוד משהו? שאתה יכול לספר עליו?
אני כן, אני כותב, אני חושב על עוד פורמט שאני כבר כותב עליו, סדרה בלשית הפעם, ואני חושב על כל מיני דברים במקביל, כתבתי בזמן המלחמה, יצא לי, היה זמן פנוי קצת, כתבתי מחזה, אז אני ממשיך לחשוב על רעיונות ועל סיפורים.
לא, אז תמשיך לגמרי, ועולם התרבות שלנו מורכב מטלוויזיה ותיאטרון, אז אתה נוגע בשניהם, וכמובן קולנוע.
כן.
וגל זייד, מהיוצרים של המתמחה, המתמחה שעלתה בהוט, כבר פרק שלישי עכשיו, אני חושב.
פרק שלישי, אלא כן.
מתוך זה? מתח פסיכולוגי.
מתוך שבעה, ואני חושב שהצפיות טובות, ונראה טוב.
שמח מאוד לשמוע. אז ברכות על הסדרה, תודה רבה על השיחה, והנושא הוא סופר חשוב, גם הרפואה וגם נושא של תרומת איברים והשתלת איברים. סופר חשוב, תודה רבה רבה.
תודה רבה, יורם.
ספר חדש, מתיר אסורים, הוא רומן בהוצאת ידיעות אחרונות, שנותן הצצה מרתקת על יחידת השבויים והנעדרים של צה"ל, והוא מבוסס על אירועים אמיתיים. מי שכתב את הספר הוא יאיר מירון, ששרת החל מ-7 באוקטובר בתפקיד פיקוד ביחידת השבויים והנדרים. בוקר טוב ליאיר מירון.
בוקר טוב יורם, מה שלומך?
תשמע, זה ספר מתח מרתק, שאם לא הייתי יודע שמבוסס על סיפור אמיתי, הייתי אומר, מישהו כתב פה ספר מרתק על נושא מאוד מאוד כאוב, השבועים והנדרים שלנו במלחמה האחרונה. אבל זה מבוסס על סיפור אמיתי, והכותרת גם על הספר היא שזה בעצם הספר נפסל לפרסום על ידי הצנזורה עד להשבת החטופים, מה שעוד יותר מחזק את התחושה שהוא ממש מבוסס על אירועים אמיתיים.
תשמע, אתה צודק, הספר בסוף נכתב עם הרבה מאוד שינויים ועיבודים ממגוון של סיבות, אבל הוא בהחלט מספר סיפור שמבוסס על אירועים אמיתיים.
ומה הביא אותך לספר את הסיפור הזה?
תראה, אני חושב שהספר נולד איזשהו פער בלתי נתפס בין גודל האירוע לבין חוסר היכולת לדבר עליו בזמן אמת. את חוזר הביתה, הימים ארוכים ולפעמים בלתי נתפסים, פוגש את הילדים ואת החברים, ביום יום יש לי את הסטארט-אפ שלי שאני מתעסק איתו, ואין לך באמת שפה או דרך להסביר איפה היית ומה עשית.
אולי אגב, למי שלא קרא את הספר עדיין, ולא מבין לגמרי מה עושה היחידה, אותה ג'סיקה, יחידת השבועים והנדרים, מה בעצם אתם עושים? הרי אתם לא מנהלים את המסע ומתן.
נכון, אז בעצם המטיר הסורי מוקב אחרי קצין מודיעין, בשם אורי מאירי, ש-7 לאוקטובר נזרק מחיי השגרה שלו לצוות של ימים מופת ויחידה, ושתפקיד היחידה היה לנהל מבחינה צבאית את כל מה שקשור לנושא השבועים והנעדרים, אבל בביתים שהם באמת לא בהכרח המסע ומתן או נושאים מדיניים, אלא נושאים שהם הרבה יותר צבאיים.
קודם כל להבין מי שבוי, מי נעדר, ושזה הספר עוסק, וגם אחרי זה כמובן שלא ייפגעו אותם שבועים. חטופים.
נכון, אז האתגר האדיר ומימדים שהיחידה התמודדה איתו בשבועות הראשונים, היא בעצם לקחת את אלפי הנעדרים שנערמו בצורה פשוט בלתי נתפסת, ושכל אחד מהם צריך ממש עבודה כדי להבין מה הסטטוס שלו. לצערנו, כל מי שהוגדר כחטוף, להתחיל לנהל את האירוע הזה ברמה המודיענית, פשוט כי כמו שכל ישראלי יודע, חטופים בודדים שעדיין צרובים בזיכרון הקולקטיבי, כמו גלעד שליט ורון ארד, צריכו המון המון עבודה. פה בעצם זה היה בכמויות אחרות לגמרי ובהיקפים שונים של עבודה.
ובלשון המתה, הצבא לא נערך לאירוע כזה, גם לא בתחום הזה.
נכון, תשמע,
אני לא יודע אם אפשר להערך, אתה יודע, זה תרחיש, אתה יודע, שהוא באמת תרחיש נשמע בדיוני לחלוטין.
לחלוטין. אני חושב שהיה קשה לדמיין סיטואציה שבה בערב 7 לאוקטובר יש 3,150 נעדרים שהופכים למעשה ל-255 חטופים אחרי כמה ימים של סדר.
אתה גם מתאר בספר את הדילמות. יש לך כמה דילמות שאתה יכול לשתף? אגב, זה יכול להיות מתוך הספר ולא דילמות אמיתיות, אבל באמת דילמות של, אתה יודע, צמתים כאלה במהלך העבודה שם.
כן. אני חושב שהספר זרק באמת כמות גדולה של אנשים לתוך דילמות ותהליכי קבלת החלטות שהם מאוד מורכבים, והספר ומטיר הספרים באמת ניסה לגעת בעומק של הדברים האלה. קודם כל ברמה האישית, קראנו את זה, אבל המעבר הזה מחיים רגילים, ילדים, בית, בירה עם חברים בערב, סיטואציה כזאת, הרבה פעמים מכניס אותך לפערים מאוד משמעותיים בינך לבין הסביבה שלך, ככל שאתה עדיין שומר איתה על איזושהי קשר. אני חושב שזה מהר מאוד הביא גם את הגיבור בספר, אבל גם הרבה אנשים, לא בדיוק הסיפור המדויק שלי, אבל הרבה אנשים שמסביבי, למתח בבית, למתח מול האישה ומול הילדים, קושי להעביר את המסר הזה לעוד מקומות, שזה סוג מסוים של מתח שעלה הרבה פעמים מסביבי. מתח קצת יותר פנימי, או מתח הנפשי.
כן.
המשקל שהיה לכתפיים של החוקרים שם, שחלקם אגב מאוד מאוד צעירים בגילם, אני הגעתי כבר כמילואימניק יחסית ותיק, אבל מטבע הדברים זה בסוף צבא, ויש שם אנשים שבני 18 ו-19, צריך את האנשים גם לקבל הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, וגם לעבוד באמת מסביב לשעון, כי בסוף זה מה שהיה, והיינו בתחושת חוסר מתמיד, ומצד שני בהבנה שמה שנעשה זה מה שיהיה.
שזה גם אחריות וגם אתם בתוקף תפקידכם נחשפים להרבה חומרים קשים מאוד, תמונות, טלגרם, מידע פורנזי לפעמים, שזה גם נטל נפשי לא קל, מי שראה חלק מהחומרים יודע על מה אני מדבר, אתם ראיתם הכל בעצם.
נכון, מאוד ניסינו המפקדים לנהל את האירוע וגם לתת תמיכה נפשית למי שצריך, אבל באופן מאוד בלתי אמצעי, החוקרים, בוודאי הצוותים שהתעסקו בחומרים האלה, התעסקו לחומרים נוראיים, והיו צריכים ממש לחקור אותם. בסוף העבודה המודיעינית, אפילו ברמה הטכנית, היא לקחת איזשהו חומר ולחקור אותו מאוד לעומק. בפועל, סוג של החומרים שמתמודדו איתם, היה כמובן שונה ממה שהם לרוב מתעסקים בו בשגרה, והרבה פעמים יצר אתגרים נפשיים מאוד משמעותיים.
וכמובן גם כמות אזרחים בלתי נתפסת, כלומר שאזרחים יהיו חטופים שבועים, זה משהו שאומנם היו כמה מקרים בודדים, אבל בטח לא בהיקף כזה. זה בדרך כלל חיילים שהם שבועים.
ממש. אני חושב שגם הדבר הזה הוסיף לסיטואציה המורכבת, כי ברגע שאומנם ישראל זה מדינה קטנה, וגם חיילים יש להם נוכחות אזרחית מאוד בולטת, אבל יש שם המון אזרחים, ומטבע הדברים הרבה פעמים היה גם איזשהו ממשק בין היחידה שהלכה וגדלה לבין מעגל ראשון ושני של חטופים, וגם מהבחינה הזו הם צריכים לנהל איזשהו מתח בצורה מאוד מדויקת.
כמובן האויבים שלנו חולמים על אירוע דומה מבחינתם, זה ברור לי. אנחנו כמובן נערך שזה לא יקרה אף פעם, אבל יש משהו שבכל זאת הספר הזה יכול לתת כלים לאירוע דומה, אחר, עתידי, שיכול לקרות, כי זה בסוף צריך להערך לזה. כמו שאמרנו, אולי היה קשה להערך לזה פעם, אבל הנה, יש לנו כבר, לצערנו הרב, ניסיון.
אני מסכים לחלוטין. בסוף הספר, ואני חושב שגם כן מאוד במוטיבציות שלי בכתיבה, כן מנסה לקחת איזשהו זום אאוט ולדבר גם לא רק על העבר ועל ההווה, אלא גם על העתיד. אני חושב שהספר מנסה מצד אחד לדבר על ההישג הבאמת מטורף שהזכיר יורם שבשביני באוקטובר היה כנראה קשה לדמיין שנצליח להגיע לסיטואציה שאין חטופים ואין נעדרים ואין אנשים שאנחנו לא יודעים את מצבם. ומצד שני, ההבנה שהמערכת כמערכת לא בנויה בהכרח לאירוע כזה מהרבה בחינות, שיש לא מעט תהליכים שצהל והאמן עברו, שצריכים להעמיק בהם קצת בנקודת הזמן הזאת, כדי לבנות את הפתרונות בצורה טובה יותר קדימה.
כן, תודה. אפילו הדילמה והאתגר של מצד אחד לנצח את האויב, שזו משימה, אתגר אחר זה להשיב את החטופים באמצעים צבאיים, זו משימה, ומצד שלישי לא לפגוע בחטופים שנמצאים שם, שזה משהו שהוא גם דילמה וגם אתגר צבאי מאוד מאוד מורכב.
לחלוטין, אני חושב שבסוף היכולת לבחור בין שתי אפשרויות רעות היא תמיד מורכבת יותר, והמון פעמים היינו בסיטואציה הזאת. אין צריכים לקבל החלטות הרות גורל, שאתה מבין שיש להן השלכות, אתם צריכים לקבל אותה מאוד מהר ועם מידע חסר, ואתה מבין שיש פה כמעט תמיד השלכה לאחד מהצדדים, שכמובן שניהם קשורים אליך ומחוברים אליך, והקבלת החלטות הזאת היא משהו שמייצר דילמות מבצעיות מאוד מורכבות, ש הרגשתי שהרבה פעמים, אחרי שסיימתי את המילואים, הרגשתי שהשיח הציבורי לא מספיק מבין את המורכבות שלהם, והמטרה של הספר היא גם קצת קצת להדליק זרקור על, על הרגישויות האלה.
כן. שרבים וטובים חזרו בחיים, אבל יש חטופים שבועים שלא חזרו בחיים, וזה בסוף בסוף חלק מהכאב הגדול הגדול בכל האירוע הזה, שהמספרים הם בלתי נתפסים, העובדה שכל כך הרבה אזרחים זה בלתי נתפס, חצי כוס המלאה כמובן שרבים שבו הביתה, אבל יש כאלה שלא. יש בסוף חשבון כזה, שהגיבור בספר די עושה את החשבון, מה היה קורה אם ג'סיקה היחידה לא הייתה קיימת? מה היה קורה למלא הוקמה היחידה הזאת, מבחינת הורדת כמות הנהדרים וגם החטופים?
נכון, המטרה היא, הגיבור הוא באופן כללי דמות מאוד חוספסת וקיצונית במאפייניה, ואחד מהדברים שהוא מנסה לעשות בסוף הוא איזשהו חשבון נפש של מה היה קורה אם לא היה ג'סיקה. אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, גם כל מה שקשור לנהדרים ולשמירה על החטופים כהישגים משמעותיים של היחידה, עוד נושא שהספר מזכיר ושלמרות הכאב שלו היה דרמטי, זה ועדות המוות שניסו להבין מה קורה לאנשים שיודעים שהם נפגעו. ומצד שני, היה פה כל הזמן גם איזשהו מתח מול היחידות הלוחמות, וגם לזה הספר מנסה להתייחס בצורה מעודנת, כדי להסביר את האתגרים שפוס כזה מעמיד בפני צהל שנלחם. אתה רואה עכשיו את כל הפיסולים החדשים בעזה ואת כל העבודה, ונראה לי שמאוד ברור שהיכולת לעבוד עכשיו בצורה אינטנסיבית ובלי שום מניעויות, מקלה על היכולת של צהל לפעול.
מתיר אסורים, ספר מרתק בהוצאת ידיעות אחרונות. אם אני מתחבר לשיחה הקודמת שדיברנו על עתיד טלוויזיה ומכירת סדרות לחול, בעיניי יש פה סדרת טלוויזיה גם כן, לא יודע אם אתה תסכים או לא תסכים, אבל לכל מי שמחפש סיפורים כזה בחול לא יודעים לעשות.
תודה יורם, ותודה גם על הבמה.
תודה רבה יאיר מירון, מחבר מתיר אסורים.
הדברים הכי פשוטים שעושים אותך שלנו,
כן, אותם פרטים קטנים שגונבים לנו את הלב, האור המעבב בקצה הזמן הרע, חייל ביום שישי שחוזר בחזרה, שמש בסדרה וספסל עליו ישבנו, הדברים הכי פשוטים שעושים אותה שלנו. המילים של נועם חורב, הלחן של תומר הדדי, הביצוע הנהדר של דפנה דקל. בוקר טוב לדפנה דקל.
בוקר טוב, תודה.
קודם כל, אני אציג אותך כשחקנית, כוכבת ילדים, אבל קודם כל זמרת ומוזיקאית בעיניי. זמרת נפלאה ונהדרת.
איזה כיף לשמוע, תודה.
השיר הזה הוא מחווה לזמר אדם.
נכון, נכון. שנתיים, אני אפילו לא מצליחה להגיד את המילה לעשות, אבל כן, שנתיים מאז שנפרדנו ממנו. כן, זה שיר שבמקור היה בביצוע שלו, וקצת לפני מותו הוא מאוד רצה להקליט אותו שוב, היה מאוד מאוד מוטרד מהמצב שלנו, ורצה להקליט אותו שוב בגרסה קצת יותר שקטה מהגרסה המקורית שלו, וזה לא יצא לפועל, כי מצבו הלך והידרדר במהירות לקראת הסוף, ואז הוא ביקש שאני אקליט אותו. וזה בעצם קצת קיום צוואה וקצת להיווחר ולחזור אליו ולהשאיר אותו איתנו פה.
כן, זה שיר שהוא חזק מאוד בבטן, באירועים שעברנו, זה שיר שמתמצת את כל מה שעברנו, אנחנו כמדינה, כפרטים, כל אחד בחוויה שלו, אבל יש שם איזה קרן אור, גם בבית שאני עכשיו ציטטתי, יש אור שמעבב בקצה הזמן הרע, או בקצה המנהרה, כמו שזה היה במקור.
נכון, נכון, תשמע, אדם היה אדם מאוד מאוד אופטימי, וגם אני אופטימיסטית מושבעת. אני מודה שזה קצת התשתש בשנים האחרונות, האופטימיות הזאת, מאוד קשה לשמור עליה, אבל אני חושבת שא' אין לנו ברירה אחרת, ובית, כשאתה מסתובב ורואה את האנשים שיש לנו פה, יש לנו במדינה הזאת אנשים מאוד 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 טובים, מאוד, וכאילו מציפים החוצה רק את מה שלא, ואת המורכבות, ויש כל כך הרבה אנשים טובים שעושים את המדינה הזאת למה שהיא, וזה חייב להיות האור בקצה הזמן הרע שלנו.
כן, זה בהחלט, בהחלט כיף לשמוע את האופטימיות הזאת. איך ההופעות בימים אלה? אני יודע שהיו לך, היה לך מופע ל-40 שנות קריירה, שזה גם אני לא מאמין שאנחנו אומרים 40 שנות קריירה.
גם אני לא מאמינה. כן, כן, היה מופע מאוד מאוד גדול ומאוד מוצלח, והתענגתי על באמת להסתכל רגע על מה שעשיתי עד כה, ולשמחתי הרבה זה מופע שעלה בזמן שאני בעשייה מטורפת. ואז אתה מסתכל על 40 שנה ואתה לא נבהל, כי אתה אומר, אוקיי, יש לי עוד 40 שנה קדימה, ואני בעשייה טובה, ואני גם בתיאטרון עכשיו וגם בהופעות, יש מחזמר חדש בתיאטרון חיפה, היומן, אנחנו כבר אחרי 10 הצגות, אני חושבת, יכולים להגיד שזאת הצלחה די בטוחה.
יפה.
הצגות שלנו קדימה סולד אאוט, ואני ממש ממליצה עליו, הוא מחזמר יפהפה. מאוד שונה בנוף מחזות הזמר.
כן. את עושה טלוויזיה ותיאטרון וקולנוע למשך השנים. בתיאטרון את מקבלת מחיאות כפיים באותו רגע, כמו בהופעה. בטלוויזיה וקולנוע לעומת זאת, זה לא מגיע. זה נכון, זה מגיע אחר כך ברחוב, בתגובות.
זהו, בדיוק, שזה מגיע ברחוב ובתגובות. מה שקורה בתיאטרון זה באמת איזה סוג של סיפוק מיידי, כי אתה מקבל את האהבה של הקהל מיד בתום ההצגה. אבל כשאתה עושה משהו טוב בטלוויזיה או בקולנוע, אז החשיפה היא הרבה יותר גדולה מאשר 1,000 איש בלילה. ואז אתה באמת באמת מרגיש את זה. אני יכולה לומר לך שעד היום שואלים אותי למה עזבתי את זוהר ארגוב. סרט שעשיתי.
גם שובל פה הטכנאי שאל אותי לפני כמה דקות. אותה שאלה.
אז אתה רואה, הנה, בכל זאת זה משאיר אימפקט ברחוב הרבה הרבה מאוד שנים כשעושים דברים עם נוכחות.
והנה, מסתובבים פה ברחובות מאות אלפים, שמבחינתם זה גם דפנה מדפנה ודודי דו, כי הם עכשיו בני 20-25, אלה שגדלו על זה, שזה גם מטורף.
זה מטורף. אני באמת מרגישה שכל כך זכיתי, כי משהו במהלך העשייה שלי לאורך השנים הצליח לגעת. אתה יודע, היה את הדור שגדל על פילי קלעים, כן. היה את הדור של האירוויזיון, היה את הדור של דפנה ודודי דו, שכל כך הרבה, וזה יוצא שאני עוברת דרך פתח מאוד מאוד רחב של גילים לשמחתי, והם הולכים איתי ומלווים אותי וכותבים לי, וזה ממש מרגש. אני חושבת שזאת זכות מאוד גדולה. לא יודעת אם יש הרבה אומנים בארץ שזכו לעבור דרך פתח כל כך רחב.
נכון. זה באמת זכות, כי נגעת במנעד כזה רחב גם, ואם אני הייתי פוגש אותך, לא הייתי פוגש אותך עכשיו ברחוב, אבל הנה אני עושה את זה ברעיון, הייתי אומר לך, תקשיבי, להקת הנחל המתחדשת, זה היה שיחוק, ואיזה כיף שעשיתם את התחדשות, שזה שיר שלמי שלא מכיר חידשת אחרי החגים, אותה נומי שמר אמרה, אני רוצה לעשות את השיר יותר טוב, ונתנה, וכמובן שירים אחרים, ובעצם החזרה הזאת של הלהקות הצבאיות אז, שוב, היית בלהקת הנחל, שמשום מה זה תמיד הכוכב הזוהר של להקות, אבל היו אחרות, זה היה לא רע בכלל, זה היה קאמבק ראוי שהחזיק שנים.
נכון, נכון, הוא החזיק שנים, ואני מודה שאני לא עקבתי מדוע שוב זה הלך והתפוגג, מדוע לא המשיכו לכתוב להם חומרים מקוריים, באחריות מי זה היה, אין לי מושג, אבל כן, כשאנחנו חזרנו, תקשיב, היו לנו כל כך הרבה להיטים, וזה הושמע בלי סוף, והנה, כשעשינו באמת את הייחוד הזה על הבמה, שכולם רוצים עכשיו שנעשה אותו שוב, הקהל אף באמת מהשירים, משרית הספרית, מהתחדשות, כן, שאתה רואה, אתה
הזכרת לי את הלב. אולי עם ירדן הארזי, כן, אני חושב שאז, כשבעצם הבאתם עם ירדן הארזי, גם כן את השיר.
דרישת שלום, כן.
ותל אביב אינה מוקדמת, כן, אינה מודגת, וגם יצאו כוכבים מתוך זה, זה קור היתוך כזה.
נכון, נכון.
יואב צפיר היה איתכם, אני זוכר, נכון?
יואב צפיר היה ממש אחריי, נכון. ושרון חזיז.
היית באמת מפקדת גם של הלהקה איזה תקופה? האם הפרט הזה נכון, או שאת יודעת, במעמקי הרשת מחרטטים?
לא, לא, לא מחרטטים, לא מחרטטים. כשסיימנו את העבודה על התוכנית שלנו, צדי בחר בי להיות המפקדת האומנותית של הלהקה ולהחליט מה עושים ומתי עושים. הם לא כל כך חיבבו את זה. היום ממרחק הזמן אני יכולה להגיד לך שאני מבינה אותם. מי רוצה שמישהו יפקד עליו מתוך הלהקה? אבל כן, גם את זה עשיתי, בין היתר.
היא צריכה להגיד להם, אני לא מתעסקת בזה, אני מתעסקת במוזיקה. דברו עם הסוכן שלי.
כן, הייתי צריכה להגיד להם, תקשיבו, זה רק
ספורט. זה רק ספורט, זה נדבר. אז ברכות על השיר החדש, שהוא באמת בבטן, וכמו שאמרתי, יש לו גם, יש לו רגע אופטימי, ואנחנו צריכים את הרגעים האופטימיים. מחווה מדהימה לאדם זכרו לברכה, שהחודש ימלאו בתאריך העברי, זה ממש עכשיו, בתאריך הלועזי, זה בסוף החודש. וניפרד בעוד שיר שלך, נפלא, דודו ברק המילים, נתן כהן הלחן.
נהדר.
כי לפעמים יש שירים כמו אנשים מטרות שאומרים אי אפשר לחדש, זה קלאסיקה, אבל השיר, הביצוע הזה הוא פשוט ביצוע נהדר, ואני כל כך אוהב אותו. דפנה דקל, תודה רבה על השיחה. אחכה לך.
תודה, תודה.
הנה. טוב, בימים כתיקונם, ובטח בימים אלה, המכינות הקדם צבאיות סופר סופר חשובות לעתיד מפקדנו, חיילות, מפקדות, חיילים, ובכלל לנו כחברה. בוקר טוב לרביד מזור, מנכ"ל עמותת מלח הארץ וראש המכינה.
בוקר טוב, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
לא שוחחנו כבר כמה שנים, אני חושב, בתוכנית הזאת, אז בוא תזכיר לנו קצת על המכינה קדם צבאית מלח הארץ.
בטח. המכינה קדם צבאית מלח הארץ הוקמה לפני 17 שנים במרחב של ים המלח, והמהות שלה, מה שהיא באה בעצם לעשות, זה לאפשר לכל תלמיד או תלמידת י' ב' שרוצה ורוצה לעשות שנת מכינה, להגיע לשנת מכינה. זאת אומרת שהמכינות, מה שהתבססו בעצם על האליטות, נקרא לזה ככה, שהגיעו אחרי מיונים מפרכים למכינות, בעיקר ילדים שבאים מבית מבוסס, שבכלל היו חשופים לעולם המכינות, אלו מי שהגיע למכינות הקדם צבאיות, אנחנו בעצם פתחנו ואפשרנו את הגם וגם, ויש אצלנו באמת מגוון מאוד 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 גדול במכינה, של נערים ונערות, מכל קשת האוכלוסייה, החל מדתות עד דתות, פריפריה גיאוגרפית, פריפריה כלכלית, מעמדים סוציו-אקונומיים, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מנסים לייצר את הביחד.
כן, שבסוף בסוף יש גם ניסיון של 17 שנה, גם באיך עושים את זה, וגם בסוף בבוגרים. כמה בוגרים סך הכל לאורך השנים? 1,000?
נכון, יש לנו קצת יותר מ-1,000 בוגרים ובוגרות, למעשה מכינת הבנים, קיימת כבר 17 שנים, מכינת הבנות 11 שנים, וכן, למעלה מ-1,000 בוגרים ובוגרות שחוזרים אלינו לביקורים, ולא מספיקים להגיד כמה המכינה הזו היא בעצם זו שנתנה להם את הבוסט קדימה.
ואני מרשה לעצמי לנחש שיעור גדול מאוד מגיעים ליחידות הלוחמות וחלקם למובחרות.
נכון, אני אגיד שאנחנו לא בהכרח מכוונים, נכון, השם מכינה קדם צבאית יכולה לעורר איזשהו חשש בקרב שמיניסטים ושמיניסטיות, שוואי, רוצים שאני אהיה לוחם הכי טוב, הכי זה. נכון, אנחנו מודדים, אין ספק, אבל בסוף אנחנו מודדים שכל אחד יעשה את המיטב שלו, ישרת את המדינה בצורה שלא תהיה הכי טובה, ויש כאלה שגם מגיעים כדי להגיע למיצוי קרבי משמעותי, ו... אנחנו גם אותם דוחפים קדימה, אז כן, גם הרבה מגיעים ליחידות קרביות מהטופ.
ואתה יודע, סוגיית נשים בצבא ותפקיד נשים בצבא, אתם לא צריכים להיכנס לוויכוח, אתם פשוט עושים.
בוודאי, זה מבחינתנו זה לא שאלה. יש אצלנו במכינה, כמו שהבנתם, את כל המגוון, אז יש לנו למשל השנה חניכה מדהימה, שמגיעה מבית חרדי, והיה לה פטור גיוס, ובליווי שלנו בהחלט ליווי רגיש לחלוטין, אנחנו סייענו לה בקשר הזה מול הצבא וליווינו אותה בדבר הזה, והיא בתהליכים של מיונים לצבא עכשיו, וזה ממש ממש מרגש.
מי מממן את הפעילות החשובה הזאת? אז המדינה משתתפת?
כן, המדינה משתתפת. לצערי, אנחנו צריכים מאוד 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 להתאמץ כל שנה כדי שהדבר הזה יפעל לאורך זמן. המדינה בעצם משתתפת במשהו כמו שליש, עוד קצת מתשלומי חניכים, תשלומי הורים, נקרא לזה ככה, שכר הלימוד, אבל למעלה מחצי מהמימון השנתי, אנחנו צריכים לגייס מתרומות, מאנשים טובים שמבינים כמה המפעל הזה חשוב לנו, וכמה המפעל הזה חשוב לחברה הישראלית בכלל, וככה אנחנו מצליחים לצעוד את הדרך.
תרומות של אנשים פרטיים, הם יכולים למצוא את זה באתר, אני מניח, נכון? הדרך לתרום? זה מי שנכנס לאתר או שצריך להגיע בדרך אחרת?
כן, קודם כל יש לנו את האתר של המכינה, ששם יש אפשרות לעשות הוראות קבע, תרומות מזדמנות וכאלה. עכשיו ספציפית אנחנו יצאנו לקמפיין להנצחה של שני נופלים שלנו של המכינה, של דוד ססון, זכרונו לברכה, לוחם יחידת עוקץ, שנפל בעזה לפני כשנתיים, ושל נזר איטקין, שעלה מאוקראינה לפני שש שנים לפני שהוא הגיע למכינה, הוא עלה בגיל 12. למד בכפר הנוער אלוני יצחק, הגיע אלינו למכינה, התגייס לאגוז, ונפל בלבנון לפני שנה וחצי. אז הקמפיין הזה הוא ברשת, כי אנחנו רוצים לפתוח מכינה נוספת על שמם, כדי להנציח את הנופלים ולהרחיב את הפעילות שלנו. אז ברשת אפשר, מי שרוצה כמובן, לתרום וככה לתת לנו את הכוח הזה להצליח לפתוח את השלוחה. אז אפשר למצוא באינטרנט מלח הארץ דווקא עכשיו. זה ככה הסלוגן שלנו, כי אנחנו באמת באמת מאמינים שדווקא עכשיו החברה הישראלית צריכה עוד מלח הארץ, בטח בתקופה הזו עם כל הכותרות שעולות לרשתות עם הנוער והמצב ואחרי המלחמה, פוסט קורונה, כל הדברים האלה, אנחנו רוצים אותם אצלנו, אנחנו רוצים ללוות אותם בדרך, זה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו.
ומחפשים גם, או שיש כבר גורמים מסחרים, כלומר חברות מסחריות שאומרות, אנחנו נותנים את החסות, או אנחנו מחבקות בשקט או לא בשקט, כל אחד לפי רצונם? זה משהו שקרה כבר או יכול לקרות?
אז זה קורה, זה יכול לקרות, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם זה יקרה יותר. כרגע יש שלוש בנות חסות שעוזרות לנו לצעוד את הדרך, הם בחרו להישאר בעילום שם. אז אני אכבד כמובן את בקשתם, ואם יש חברות מסחריות שרוצות כמובן לתת איזושהי חסות על המכינה, אנחנו גם נותנים להם להגיע לבקר באופן תדיר, לראות את הפעילות, להגיע לדבר עם החניכים והצוות. אני חושב שזה גם נותן לנו את הכוח להמשיך, אבל גם לא פחות לעובדים של אותם חברות שנותנות את התרומה הזו ומגיעים אלינו פעם פעמיים בשנה כדי להפיח קצת רוח בתקופה הזו. זה ווין ווין, ממש ככה.
לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, רביד מזור, מנכ"ל עמותת מלח הארץ, האם מישהו עם רישום פלילי יכול להתקבל לעמותה? אני יודע שזה נושא רגיש, אבל בעצם מי שמוכן לסוג של שיקום, לצערנו יש בני נוער היום שכבר יש להם תיק פלילי, זה מסלול אפשרי בכלל, או שהפוך, אתם בודקים רישום פלילי ואומרים, מי שיש לו רישום לא ייכנס אצלנו?
אז פתחתי את דבריי ואמרתי שמלח הארץ הייתה פורצת דרך, והיא עדיין לצערי פורצת דרך בעולם המכינות. אנחנו המכינה היחידה שהיא מכינה מגוונת באופן שלם, שיש אצלנו מהקצה לקצה. וכן, יש לנו גם חבר'ה עם רישום פלילי, אנחנו משריינים להם מקומות אצלנו. גם עכשיו יש לנו חבר'ה עם רישום פלילי שאנחנו עוזרים להם, המנהל של שלוחת הבנים הגיע לבית משפט כבר שלוש פעמים השנה כדי להעיד על אותם חניכים, והם עושים אצלנו תהליך מדהים ממש. כאילו, אני אומר את זה מאוד בעיניים, כי זה עובד, וזה עובד לנו לאורך שנים. אז לשאלתך, אנחנו בהחלט כן, מגיעים אלינו גם חבר'ה עם רישום פלילי, נוער שרוצה אחרת.
טוב, זה סופר סופר חשוב. מאוד אהבתי את זה שקוראים לכם מלח הארץ, כי בסוף גם אתם באים מאזור ים המלח, וגם אתם בסוף בסוף, זה מלח הארץ של היום, זה הדור הזה, זה בדיוק מה שאתם עושים. נכון, הסיסמה היא שלכם, המקום הכי נמוך בעולם טפס הכי גבוה?
בהחלט, בדיוק.
אני מאמם. הייתי מאמץ את זה לכל מיני דברים אחרים, אבל זה שלכם, שלכם. רבין מזור, מנכ"ל עמותת מלח הארץ וראש המכינה, תודה רבה על פועלכם, על השיחה החשובה הזאת.
תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, ואנחנו נשמח שתיכנסו מלח הארץ דווקא עכשיו.
בדיוק, תודה רבה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, לא לפני שנספר לכם שאחרינו התוכנית הנבחרים לא תשודר השבוע, ואנחנו גם נודה לשובל הלל. שובל הלל תוכנאי השידור, איתנו פה על הפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע על הפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אבומוביץ'. אני יורם מוקדי, נפרד מכם בעוד אחד, חגג יום הולדת. כן, הוא יהודי, כן, הוא לני קרביץ, אין קשר לרשת הציוד. זה לא נגמר עד שזה נגמר, שיהיה סופש רגוע.